ברוך השם, ובשלב הזה נכנסים לפרשת העקידה, נכון? את זה קוראים מיד, נוכל לשנייה אחת, רק אני אחזיר את זה מיד, רק איתך. או, שר כוח. טוב, אז כאן כך כתוב בסידורים שלפנינו עכשיו, לפני פרשת העקדה, כתוב אחרי הריני מקבל עליי מצוות עשה שבאהבת לרעך כמוך, שדיברנו בפעמים הקודמות. מכאן עד ברוך שאמר, מכאן זה מתחיל, הוא בעולם העשייה. טוב, צריכים לא להיכנס לשם, אבל להתחיל בעקדה עצמה ולהבין שעכשיו מתחילה הפרשה שקודם לתפילה. היא מתחילה בתפילה קצרה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם. זכור לנו השם אלוקינו אהבת הקדמונים אברהם, יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, את העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח, ככתוב בתורתך. אז אנחנו מתחילים את פרשת העקדה. נוסח התפילה שלפני העקדה הוא אותו נוסח בכל הנוסחאות. מופיע בשולחן ערוך, בנוסח של שולחן ערוך הרב, טוב לומר בכל יום פרשת העקדה, כדי לזכור זכות האבות לפני הקדוש ברוך הוא, וגם כדי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו. לזכור זכות האבות לפני הקדוש ברוך הוא, גם כדי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו. אז כדי להיכנס לפרשת העקדה, זה מצוין, רק שזה חומש שמות, בראשית. אתה רואה? בראשית. אז כדי להיכנס לפרשת העקדה ולהבין אותה, אני רוצה לפתוח בפתיחה של רש"י לפרשה. לכאורה, אם רוצים לזכור זכות אבות ורוצים לתאר מסירות נפש, יש עוד דברים. אור כסדים. זה לא מסירות נפש. זה לא זכות אבות. כל הפרשה הגדולות, כל הפרשות הגדולות האחרות, רש"י אומר על הפסוק הפותח את הניסיון בעקדה, ויאמר כך נע את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. מה זה נע? אומר רש"י, כך נע, אין נע אלא לשון בקשה. אמר לו, שמעו את הביטוי, בבקשה ממך, עמוד לי בזה הניסיון, שלא יאמרו, הראשונות לא היה בהם ממש. אתם שמעתם את הביטוי? עמוד לי בזה הניסיון, שלא יאמרו, הראשונות לא היה בהם ממש. כך נע את בנך, את יחידך. כלומר, יש לי ניסיון, אני מתחנן, הוא חשוב. אחרת שום דבר לא היה שווה כלום. שר כוח. אחרת שום דבר לא היה. פלא פלאות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום. מה יאמרו? שכל הניסיונות לא היה בהם ממש? בעקדה יש ממש, ונדבר על הממשות הזאת עוד רגע, ולעומת העקדה או בשאר הדברים לא היה ממש. זה קשה להבין את זה מבחינת הדברים האחרים, וקשה גם להבין אם לא היה בהם ממש, אז מה התועלת? מה קורה פה? מה הפשט? אנחנו מנסים להבין את העקדה בכלל, ולהבין את העקדה בעיקר רק בפעם אחת, ביחד, בשיעור אחד, לא להיכנס לכל העקדה. למדנו את העקדה בכל מיני צורות, אבל להיכנס לעקדה כמה שפותח את עולם התפילה. מכאן מתחילה התפילה. אני רוצה לגעת ב3 נקודות בסוגיית העקדה, ואני אקדים אותם, ואז נתחיל להיכנס לתוך העקדה. אתם יודעים מה ההבדל בין העקדה לבין כל הניסיונות הקודמים? אברהם אבינו הולך לאור כסדים. אם חס ושלום היה אברהם אבינו עולה בכבשן האש, מה היינו אומרים? שאברהם אבינו מסר את נפשו לצורך מה? אמונה. לקיומו של אידיאל גדול. ראינו עוד מסירויות נפש בעולם על עקדות כאלה של לצורך אידיאל. ראינו עקדות גדולות שנועדו לאידיאל גדול. איך אומרת האימא ושבעה בניה שנהגו לקרוא לה חנה ושבעה בניה, למרות שבמקורות לא מופיע חנה בדיוק. באותו סיפור מפורסם עם שבעת הבנים, כשהבן הקטן מגיע לפני הקיסר, ואז היא עולה לגג, ומה המסר האחרון שלה לקדוש ברוך הוא? היא אומרת לילד שלה, כשתגיע למעלה תלך אל אברהם אבינו ותאמר לו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי 7 מזבחות. בסיס השאלה הזאת הוא בכלל שאלה בכל עניין העקדה. העקדה היא מסירות נפש עצומה, אבל יהודים נוספים בעולם עקדו את עצמם. אני אגיד את זה יותר רחב. ראינו מסירויות נפש אצל הרבה בני אדם בעולם. זה דבר גדול, צריך להעריך אותו מאוד, כשהוא על דברים נכונים, כשהוא על דברים גדולים, דבר גדול, אנחנו לא... מה סוגיית העקדה? אנחנו מבקשים אחרי פרשת העקדה בקשה. זה התפילה שלנו מיד בסוף העקדה. תפילה מסוף העקדה מתחילה ריבונו של עולם. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו, לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו וכולי וכולי. היו עוד עקדות. אני רוצה להסביר את ההבדל בשלוש נקודות. הנקודה הראשונה, אתם יודעים מה היה באור כסדים? באור כסדים מסר אברהם אבינו את נפשו למען אידיאל. אם הוא היה מת לו עלינו, האידיאל שלמענו הוא מת, היה מקבל עוצמה אדירה. אתם יודעים מה הוא הולך לעשות בעקדה? אם חלילה היה יצחק מת, האידיאל שעליו אברהם אבינו חי 130 שנה, היה מת יחד איתו. עקדת יצחק זה למסור את האידיאל. זה לא למסור את הנפש על אידיאל. עקדת יצחק זה להתבטל לרצון הקדוש ברוך הוא, ולקחת את כל האמונה ואת כל ההמשך ואת כל המציאות, את הגוף שיכול לקיים את כל הדבר הזה, את עם ישראל, ולמסור את האידיאל חזרה למקור. אתם שומעים? זה מהלך אחר לחלוטין. אני לא מוסר את נפשי על אידיאל, אלא אני מוסר את האידיאל על נפשי, מתוך אמונה שצריך להבין אותה. זה הפוך לגמרי. כל עניין העקדה, כל מהלך העקדה, כל מהות העקדה היא קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלה הוא שם לעולה. לעולה זאת אומרת, אין שום דבר שנשאר לבעלים, אין שום דבר שנשאר במציאות, הכל הולך לעולה למקור. אתם יודעים מה זה? כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו, לעשות רצונך בלבב שלם. אנחנו אומרים לו, קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כשאברהם אבינו כבש את רחמיו מעל בן יחידו, הוא עשה את זה בניגוד לאמונתו. האמונה שלו, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, מנוגדת לאמונתו. הוא עשה את זה בניגוד לא לטבע, לא לטבע הפשוט, הגדול, שהאדם רוצה לשמור על גופו. ויש משהו שהוא יותר גדול מזה. שהאדם מוסר את נפשו למען עמו, כי הוא מאמין במה שעליו הוא מוסר את נפשו, הדבר הזה ימשיך. למען ההמשך של אותו דבר הוא עושה את זה. גם אם אנחנו לא בסדר. זו תחילת התפילה. אתם יודעים מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. זה משפט חריף מה שלך אגיד. זה מנוגד לאמונה שלך. הגענו למצב שזה מנוגד לצדק. מנוגד להיגיון. זה מנוגד לשכר ועונש. זה מנוגד. חלילה, 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 זכות אבות תמה. זה מנוגד לכל. גם אצל אברהם אבינו זה היה מנוגד. זה לא מסירות נפש למען, זה למסור את הכל, את הגוף, את המציאות. זה למסור את אמונתי ולכבוש את הכל, כי יש משהו שהוא יותר מהאמונה שאני מאמין בה. יש משהו, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית בכלל, יש משהו שהוא עוד יותר. יש משהו שהוא בעצם, שהוא המהות עצמה, שהוא החיבור בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
אבל אם אני מדבק באמונתי, זה בעצם עדיין יש לי נגיעה.
בדיוק. עדיין יש לי נגיעה. ופה, אתם יודעים את מה אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכור? את האפר שצבור על המזבח. האפר. אתם יודעים מה זה האפר שצבור על המזבח? פיזית לא היה אפר, פיזית לא היה גוף, פיזית לא הייתה עקדה. חז"ל אומרים, יש לכם את העקדה, יש לכם את העקדה, בואו נראה ככה טיפ-טיפה מהפסוקים. עוד מעט נדבר על הדברים האחרים. זו הנקודה המרכזית, אמרתי שיש כמה נקודות. זו הנקודה הראשונה שבה אני רוצה לגעת. בואו נראה רגע כמה מהפסוקים. אני אגיע עוד מעט לאפר. לאפר, לשאלה ששאלתי עכשיו לא היה אפר, אבל נגיע לזה עוד מעט. והיא אחר הדברים האלה והאלוהים, פסוק א' בפרק כ"ב, או בסידור שלכם בהתחלה, הפסוק הראשון. והיא אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, עכשיו נבין שכשאומרים פה את המילה נישא, שפירושו לא רק ניסיון במובן של טסט, אלא במובן של להרים, להגביה, זה להגביה אל למעלה מכל מה שאנחנו מכירים. כך נע שלא יאמרו ניסיונות הראשונים לא היה בהם ממש. לא היה בהם ממש פירושו, בסופו של דבר אני עדיין קיים. בסופו של דבר הניסיון הוא לא במציאות כזאת של ניסה עד למעלה, 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 מכל מציאות שאני יכול בכלל להבין אותה. זה והאלוקים ניסה. זאת ההקדמה לתפילה, זה דבר פילאי פלאות. ויאמר כך, נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ואנחנו רואים מלמעלה עכשיו פרשה שצריך לעסוק בה שעות רבות. ולך לך, אנחנו נזכרים בלך לך הראשון, אבל עכשיו זה הלך לך האחרון. הלך לך ההוא, הניסיון הראשון, הוא היה ניסיון קשה. אבל מה היה הניסיון? לך לך מהקונספציה שאתה מכיר, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, לאן? אני לא אומר לך לאן, גם זה חלק מהניסיון, אל הארץ אשר הראך. ניסיון קשה מאוד, אבל אני לא יודע כלום, כלום, אבל אתה יודע דבר אחד. ששם אברכך, ששם יעשך לגוי גדול, ששם יהיה ברכה. זה ניסיון קשה. אבל אם לא תעמוד בניסיון העקדה, אין בניסיון הזה ממש. אתם תופסים עכשיו את המשפט הזה? לך באור כסדים ותיכנס לתוך קדשן האש. זה ניסיון קשה מאוד. אבל לוט ימשיך את הרעיון. הרן ימשיך את הרעיון. שרה תמשיך את הרעיון. וכך כל הניסיונות האחרים.
מה הקושי של... אני לא הבנתי מה הקושי של הניסיון בלך לך.
של לך לך איזה?
כן, אומר...
של ארץ המוריה או של לך לך של...
ללכת לארץ אחרת. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי היום, תשמע, עזוב את חצור, ותלך, אני אברך אותך, אני בריצה הולך, מה הבעיה?
קודם כל זה נכון. קודם כל זה נכון. צריך לדבר על הניסיון שם, אני אגיד לך אותו במשפט אחד, כי אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי אנחנו עוסקים בעקדה. אבל אני אגיד לך את זה במשפט אחד. במשפט אחד. בלי קשר למה שאמרת על חצור. במשפט אחד, שהוא חשוב. הניסיון בעקדה, אבל הוא לא קשור לכאן. לכן אני רוצה להתמקד פה. אבל אני אומר לך בשנייה לגבי הלך לך הוא. הניסיון בלך לך לארץ כנען, זה תעזוב, אתה יודע מה עשה אברהם בחרן? אתה יודע מה עשה אברהם? עשה את הנפש אשר עשה בחרן. תפסיק את המהלך האדיר הגדול ביותר שאתה עושה כל ימיך. זה לא תעזוב את חצור ולך למקום טוב. תפסיק את המהלך האדיר, האדיר, האדיר שעשית כל ימיך, ולך עכשיו למקום שלא רוצים לראות אותך, שתתעסק בו עכשיו בכנעני ובמלחמות, ותתעסק עכשיו בפרו ובמצרים וברעב, והמהלך של אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, עובר עכשיו לפאזה אחרת לגמרי לגמרי. זה עומק הניסיון. בלי שניכנס לזה יותר מדי. בסדר? אבל זה מדפיס את העניין, זה ניסיון אחר לגמרי, 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 לגמרי. אבל כל הניסיונות, עדיין אני נמצא. עדיין הניסיון הוא בסופו של דבר שלב בדרך למהלך שהוא יותר גדול. שהוא יימשך. בניסיון הזה אתה הולך לקחת את בנך, עכשיו תבינו לכם כל כך חשוב העניין, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. זה לא רק עוד יותר לעורר. כך, גם הפעם, את כל הקונספציות שהאמנת בהם, ולא, ותעשה אותם בצורה אחרת, שאתה לא מבין כרגע איך. אלא ותעלה אותם לעולה. אפר יישאר מכל הרעיונות. כלום. הדבר מופלא. אתם יודעים מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות כשאני נכנס לתפילה? לקחת את השכל שלי, להשתמש בו, ולשעבד אותו. לרצון השם. השיא של זה זה עקדת יצחק. אתה לא לוקח עכשיו את ארצך, מולדתך ובית אביך שבאמת אם לי היו אומרים ארצך מולדתך ובית אביך, אז הניסיון הוא תראה, אתה תצטרך לעזוב את אמא וגם את הסלון, יש גם רהיטים יפים שאהבת ויש גם דובי. בסדר. אצל אברהם ארצך מולדתך ובית אביך זה את הנפש אשר עשית בחרן ואת כל... נכון, הבנתי. ניסיון אדיר, אדיר, אדיר. אבל זה תעזוב את כל הדרך הקודמת ואני אראה לך את הדרך הבא. עכשיו אתה לוקח את בנך, את יחידך, כלומר אתה עובר את ישמעאל, יצחק, את כל ההיסטוריה, אשר אהבת. אתה לוקח את יצחק, את כל הרעיון של יצחק, את כל הרעיון של אז ימלא שחוק פינו. ולך לך אל ארץ המוריה, והעלה הוא שם לעולה, אם כבר קורבן אז אולי משהו שישאר, על אחד ההרים אשר אומר אליך. ויש כן אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אנחנו עוסקים בעקדה, זה גם כן בהשכמת הבוקר. ויחבוש את חמורו. וישכם אברהם בבוקר, איך אמרנו פעם? סימן שהוא ישן בלילה. כי בשביל להשכים בבוקר צריך לישון בלילה. הוא ישן בלילה למרות שהוא יודע שמחר הוא צריך לקחת את בנו, את יחידו, את יצחק. אתם מבינים את המדרגה האמונית? הוא ישן טוב. כי צריך כוח למחר. ויחבוש את חמורו. עכשיו אתם מבינים מה זה ויחבוש את חמורו? אתה חובש את כל החומר. כשלי אומרים לחבוש את החומר, זה תוותר על הקפה. אתם יודעים באיזה מדרגה נמצא אברהם אבינו? שויחבוש את חמורו זה תחבוש את כל הרצונות הרוחניים של העולם. הכל חומר. כל אחד עם המושג הזה של החמורו. ויחבוש את חמורו. ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. ויבקה עצי עולה. ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. למה הוא עושה הכל לבד? למה הוא עושה הכל כל כך מוקדם? למה הוא לא סומך על זה שאפשר ללכת למקווה, תפילת השחר עד 3 שעות, קריאת שמע, תפילת חצות, אפשר להאריך? למה וישכם? למה לבד? למה הנערים לא יכולים לעזור לו לבקע עצי עולה? מה? למה? אז רש"י אומר, כי אהבה מקלקלת את השורה. אז למה כל כך מוקדם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא. וכאן הנקודה הבאה, האדמו"ר הזקן מדבר עליה. ראיתי עוד עקדות, ודאי. אבל זריזות? לרוץ להיעקד? לרוץ בזריזות לקחת את כל אמונתי ולהעלות אותה לעולה בזריזות כזאת? אתם יודעים מה העולה אצל אברהם אבינו? גם לנערים בכלל אין מקום, אני לא צריך עשייה של אף אחד. אתם יודעים מה הולך להיות בהמשך העקדה? גם לכבוד המלאך אין מקום, ואם הוא יכול בבקשה להתפנות, כי איתי מדבר רק הקודש ברוך הוא. כל מי שבא לאט לאט נעלם, לאף אחד הכל 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 עולה, אין. דרך אגב, אנחנו נשאל את עצמנו בהמשך העקדה. מה הולך, מה תפקידם של הנערים בעצם? לעזור לו, נכון? לכאורה, בשביל מה באים נערים עם אדם חשוב? איפה הם עוזרים לו? כלום. אולי הם יעזרו לו בהמשך? כלום. הם ישבו יהיו החמור. אז מה תפקידם? בסוף העקדה יהיה כתוב, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. מה היה תפקידם? ומה היה תפקידם? זאת הפעם הראשונה שעולים להר המוריה. ואתם יודעים מה תפקידם? של שני הנערים שאומרים חז"ל שהם ישמעאל ואליעזר. במקום הזה הולכים להקים בית תפילה לכל העמים. כל העמים הולכים עם אברהם לראות מה הולך להיות שם במקום הזה. אתם יודעים מה הולך לקרות שם במקום הזה? במקום הזה הכל הולך להיבטל אל המקור. אנחנו ערב פרשת משפטים. אי אפשר בלי הפרשה דקה אחת. כולם זוכרים שעשרת הדיברות נסמכו לפרשת משפטים. מה הראשונים מסיני, אפילו מסיני. זה נכון מאוד, אבל יש בעיה קטנה. שעשרת הדיברות לא נסמכו לפרשת משפטים. מה שנשמח לפרשת משפטים, זה פרשה קצרה באמצע, בין עשרת הדיברות לבין פרשת משפטים. פסוקים בודדים. מזבח. צריך להקים מזבח, ודווקא מזבח אדמה, צנוע כזה, באדמה. עטוף נחושת ומלא אפר. ולמזבח הזה צריך לעשות כבש. איך זה נכנס פה בכלל? מה זה קשור לעשרת הדיברות, ומה זה קשור לפרשת משפטים? אנחנו מקצרים רק נקודה אחת. רש"י ראשון בפרשת משפטים. למה נשמחה פרשת מזבח לפרשת דינים, רש"י? כדי לומר לך, להושיב דיינים אצל המזבח. אתם יודעים מה פשט להושיב דיינים אצל המזבח? זה ההלכה היסודית שכולנו יודעים. שמערכת המשפט בעם ישראל חייבת לקבל את כוחה מסנהדרין הגדולה שיושבת איפה? בלשכת הגזית. אז להושיב סנהדרין אצל המזבח פירושו שעניין הסנהדרין, עניין בית הדין הגדול, ומי זאת הסנהדרין? זה מקור הכוח של כל דיין ודיין בישראל. זה מקור הכוח של דיינים בארץ ושל דיינים בחוץ לארץ, וזה מקור הכוח של כל שיפוט, בכל שבט, בכל מחוז, בכל מקום, נכון? בכל עיר, שופטים ושוטרים תיתן לך בשבטיך, בשעריך, הכל מקבל את כוחו מהמקום אשר יבחר. אתם יודעים מה זה להושיב דיינים אצל המזבח? זה פלא פלאות. משפטים בניגוד לחוקים, חוק זה לא מובן. במשפט זה טעם ודעת, שכל. אתם יודעים מה עושים בסנהדרין הגדולה? אתם יודעים מה יושבים 71 דיינים ועושים? מבררים את התורה. מבררים את העוצמה, מבררים את כל השכל בעולם. אתם יודעים מה עושים במזבח? מקריבים עולה. אתם יודעים מה התפקיד במזבח? ביטול גמור. אתם יודעים מי הם הדיינים? הדיינים הם האנשים שיכולים להיות, לא שיכולים, שגם צריכים, שהם האליטה. אתם יודעים איזה סכנה זאת? אנחנו יודעים איזה סכנה זאת. אתם יודעים מה יכול לקרות לחברה שבה הדיין הופך לאלוה? אתם יודעים כמה קל הדיין להפוך לאלוה? אתם יודעים מה הבסיס של פרשת משפטים? הרי לכאורה פרשת המזבח בכלל לא אמורה להיות פה, היא אמורה להיות בפרשת בניית המשכן, בתרומה, תצווה, בפרשת הקורבנות, בויקרא. מה עושה פה פרשת המזבח? למה היא קשורה? אתם יודעים מה נאמר בסוף עשרת הדיברות? בשביל מה ירדתי על הר סיני? אם אתם לא תצליחו שכל המוחין שלכם, שכל הכוח שלכם ינבע מהסמיכות למזבח. בעולם המודרני כל ילד שלומד אזרחות בכיתה א', ב', ג', לא זוכר באיזה כיתה כבר מתחילים את זה, יודע שיש רשויות, רשות שופטת, רשות מחוקקת, רשות מבצעת. אף אחד לא היה מחבר בין המקום הדתי של המזבח לבין בית המשפט העליון. זה שני דברים. זאת הטרגדיה. אתם יודעים מהו המקור של כל הכוח של דיין? הצמידות למזבח. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מאיפה ינבע כבוד האדם? מאיפה ינבע כבוד הבריות? מזה שהכל ברור בצלם אלוקים. ואם זה לא, אז אין כלום. לא אין כלום, סליחה, הלוואי אין כלום. אז זו הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להיות. הבסיס להליכה של אברהם להר המוריה, את זה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. הוא אמר לו, קח נא את בנך את יחידה, ועלה הוא שם לעולה, זאת אומרת שצריך להכין עצי עולה. וזאת אומרת שצריך ללכת להר המוריה. ובשביל ללכת להר המוריה, צריך דרך ללכת להר המוריה, הכל מובן. הנערים זה המצאה של אברהם. ואני הולך להגיד עכשיו משהו שהוא נשמע פשוט, אבל הוא לא יאמן. אברהם אבינו כל עניינו כל הזמן זה לגייר את העולם, להעלות אותם, להעלות אותם. עכשיו הוא לוקח את שני ראשי הישיבה של העולם, ישמעאל ואליעזר, דמשק אליעזר וישמעאל. הוא לוקח את שני הגדולים, שני התלמידים הגדולים שלו, והוא הולך ללמד אותם איך אתה מוסר גם את אמונתך למה שאתה מאמין בו. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להסביר את זה בכלל. אלמלא זה יאמרו כל הניסיונות אין בהם ממש. זה הופך למשפט כל כך פשוט, אתם מכירים את הציניות, תעזוב לכל דבר יש אינטרס? עד שאתה מגיע לעקידה. וישכם אברהם בבוקר. זריזות, זריזות. מה אתה רץ? הרי לא האגו, הלב לא מאפשר לרוץ. הלב לא מאפשר, אתה אוהב את בנך. הלב לא מאפשר. עכשיו תבינו טוב, זה מאוד עמוק. אם אברהם אבינו לפני שהוא עומד לשחוט את בנו, הוא בטיפ טיפה פחות אוהב את בנו, אז זה כבר לא ניסיון. זאת אומרת, האהבה את בנו רק הולכת ומתעצמת. והברירות שזה צריך להיות לגמרי לגמרי במסירות של עולה הולך ומתעצם. ועכשיו אתם שומעים למה אנחנו קוראים את העקדה, כי אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, מה באנו לספר סיפורים? באנו לבקש בקשה. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו, ולא אמר ריבונו של עולם, אבל זה מנוגד להיגיון, וזה מנוגד להתחייבויות, וזה מנוגד להבטחות, ואתה כביכול אסור להגיד לא עומד במה שהבטחת לי, ואתה מבקש ממני לא לעמוד במה שאני מאמין בו. כך יכבשו רחמך את כעסך מעלינו. זה לא יאמן, אה? ואתה אומר שמה? שיש עם זה, שמענו. לא תופס. לא תופס. זאת התפילה. אם תעמוד בזה, יוכלו בניך לבוא אליי עם זכות העקדה. אם בזה לא תעמוד, תמיד יש נקודה שבה זה נגמר. ולכן המוטיב השני של הזריזות הוא לא עוד דבר, הוא חלק מזה. הסבר נוסף שמופיע במפרשים מה השוני בין העקדה לאחרים, זה שאברהם אבינו פתח את הצינורות. לא מבין מה זה. אבל לפתוח את הצינורות זה מה שאמרנו עכשיו. זה להגיע למסירות נפש שאי אפשר בכלל להבין אותה. שאותה אני מבקש כביכול מהקדוש ברוך הוא. ואז אתם מבינים לאן האדם מגיע? בואו תראו. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אני עכשיו אומר בזריזות דברים שצריכים להם זמנים ארוכים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, אותם פסוקים פשוטים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, ומה קרה? ומה? וירא את המקום מרחוק. מאיפה הוא יודע איזה מקום זה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על, נו, על אחד הערים, נו, אשר אומר אליך. אז מאיפה הוא יודע שזה המקום? ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. אתם תופסים מה קורה פה בפעם הראשונה בעולם? פעם הבאה זה יקרה בהר סיני, בפרשה שקראנו השבת. רואים את הקולות. האדם, מפני שהוא אדם, לא יכול לראות את מה שהוא אמור לשמוע, ולא לשמוע את מה שהוא אמור לראות. אבל אברהם אבינו אחרי שחבש את חמורו, מגיע פתאום לאיזשהו מקום ושואל את הנערים, מה אתם רואים? והם אומרים לו, רואים חול. מי שמזלזל במה שהם רואים לא מבין את סיפור העקדה. הם אנשים ענקיים, הם גדולי עולם. הם רואים את מה שאדם יכול לראות. ואז הוא שואל את הבן שלו, מה אתה רואה? והבן שלו אומר שהוא רואה את מה שהוא רואה. הוא עוד לא אמר לו מה הוא רואה. הר, נאה, ענן קשור, מזבח. מאוד דומה לענן הגדול על ההר. גם שם יהיה מזבח בהר סיני נקרא בשבת הזאת, ושם יקריבו. והוא אומר לו, אתה רואה מה שאני רואה, הוא אומר לעצמו, ואתם אינכם רואים, אז שבו לכם פה עם החמור. זה לא ירידת ערך, צריך להבין את הנקודה, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, זאת אומרת, אנחנו למעלה מהמציאות, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אנחנו למעלה מההבנה, למעלה. אז אתה הולך איתי, וילכו שניהם יחדיו. כדי להזכיר זכות אבות, וכדי לבקש שיהיה לי כוח למסור את נפשי על עבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק אבינו. מה זה למסור את נפשי על השם יתברך? תמיד יש לפני ניסיון העקדה עוד 9 עקדות. אבל אתה מבין את המהלך, אתה מבין לאן זה מגיע? זה מגיע לזה שבסוף זה ניסיון העקדה. הממשות היא ניסיון העקדה. הכל הוא הדרך. הממשות היא הניסיון שבו אתה מוסר את כל מה שיש מצדך בעולם, אלא אין עוד מלבדו. את הדרך שפרסמת בה את הקודש ברוך הוא, אתה מוסר כי הקודש ברוך הוא אמר לך. ואני קורא עוד פעם את לשון השולחן ערוך הרב, וגם כדי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו. קשה, לא? אני הייתי מנסח כמו שמסר אברהם את יצחק, או כמו שמסרו אברהם ויצחק. אתם יודעים מה זה להכניע יצרו? להכניע יצרו, זה כשאני נכנע ממישהו, זה לא כי הבנתי. אתם יודעים מה ההבדל בין אברהם ליצחק בעקדה? דיברנו על זה פעם. אברהם זה ניסיון נורא. ואז בא השטן, נכון? ויוצר את אברהם בדרך ולא נותן לו להמשיך. ואומר לו, מי אמר לך? איפה כתוב? מה פתאום? איך יכול להיות? זה מנוגד לאמונתך? כל השאלות ששאלנו. השטן זה לא משהו כזה עם כנפיים ושיניים ארוכות. זה פה. חז"ל אומרים שהוא בא בדמות נהר, הוא בא בדמות זקן. ואז הוא הולך אל יצחק ואומר לי, יצחק, תשמע, בכל זאת אבא כבר לא בחור צעיר. יכול להיות שהזיכרון קצת משהו, אולי הוא... אולי כדאי בכל זאת לשאול את הרב. תלכו לרבנות, תשאלו, מישהו? התייעצתם. לפני שהתייעצת, מכירים את המילה הזאת במוזיקה כזאת, התייעצת? זה בדרך כלל טוב, אבל אתם מכירים את המילה הזאת שהיא באה להוציא לך את הרוח מהמפרסים, התייעצתם, זה באמת? ככה עם ניגון כזה. אברהם אבינו... זה ניסיון נורא, אבל אני חושב שאם אברהם אבינו היה פוגש, כשהוא פגש את השטן, הוא מסתומה אמר לו פחות או יותר, תעוף לי מהעיניים, ואל תספר לי על הקודש ברוך הוא, כי אני פוגש אותו קצת יותר ממך. לי הקודש ברוך הוא אמר, דבר שטויות. לכן השטן באמת אמר לדברים אחרים. בנך, שנולד לך, מה תגיד לשרה? אתה יודע מה קורה עכשיו לשרה? זה ניסיון קשה. אבל אני יודע מה אברהם אמר לו כשהוא שאל אותו, אתה יודע מה קורה לשרה. הוא בטח היה אומר לו, ואתה יודע מה יקרה לשרה אם אני לא אעשה את מה שקודש ברוך הוא אמר. אבל כשהוא בא אל יצחק, והוא אומר לי, יצחק, תגיד לי, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני הולך. הוא שואל אותו, למה זה אומר? כי הקודש ברוך הוא אמר, ואז הוא שואל אותו את השאלה הבאה, אתה שמעת את הקודש ברוך הוא אומר? מכירים? אתה, מה זה ה... אבא, אבא אמר לך, הבנתי, אבא. אתם יודעים למה אנחנו מבקשים לזכור את עקדת יצחק? כי גם אני לא שמעתי את הקודש ברוך הוא אומר, זה אבא אמר לי. שחר הכל. ואז בסוף אמרתי לו, אבל תגיד אבא, מאיפה? אז הוא אמר לי, אבא אמר לו. לא סיפורי סבתא, סבא. זה ניסיון אחר. אני איך קוראים לניסיון הזה? להכניע נפשו כמו שמסר יצחק נפשו. ולא מה שאברהם. אברהם לימד את כל הסוגיה של כבש רחמיו מעל בנו יחידו. לעשות רצונך בלבב שלם. ואז אנחנו מבקשים, כן יכבשו רחמך, בניגוד, כאילו, אי אפשר להגיד את המילים האלה, בניגוד לאמונתך, בניגוד לצדק, בניגוד לכל. למה? כי זה אין עוד מלבדו, כי ישראל וקודשו בריך הוא חד, כי לא יודע למה. ועכשיו כשאני צריך להכניע נפשי, כשאני צריך להתגבר על יצרי, כשאני צריך לעשות את העבודה שלי, אני נזכר דווקא ביצחק. בהתבוננות. ביכולת לשמוע את הדברים מפי אברהם, בלי שאני שמעתי את זה מהקודש ברוך הוא. ולהגיע למדרגה הזאת. ואז אתה יכול להגיע, אתה יודע לאיזה מדרגה? שאתה רואה את מה שהיית אמור לשמוע. יודעים מה ההבדל בין לראות ללשמוע? בלשמוע אתה שומע פרט ועוד פרט ועוד פרט. בלראות אתה רואה פשוט את כל הפרטים. בדרך כלל רואים מראות ושומעים קולות. ואברהם אבינו פתאום ראה את מה שצריך לשמוע. אדם לא יכול לעמוד בזה. איך אמרנו בפרשה שלנו? יכול העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר. שמעתם? רואים כל שופר. רואים כל שופר. ואת ההר השם. זה לא מה שראו אברהם ויצחק? ענן, הר, השן, וירא העם, נו, ונו, ויעמדו מרחוק. אז כתוב וירא העם. אתם יודעים מאיפה הם יודעים לראות את זה? מאברהם ויצחק. אבל הם עוד לא במדרגה של להתקרב אל זה. רק משה יכול ללכת אל הערפל. אבל הם דבוקים במשה. כי הם דבוקים באברהם ויצחק. עכשיו מובן מה קורה ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. אתם מבינים למה אני מבקש להתחיל את התפילה? אני מבקש בתפילה, ריבונו של עולם, אני הרי יושב עם החמור, אני יודע מאיפה באתי עכשיו. ואני רוצה קצת קצת לעלות להר, קצת לראות את ההר, את הענן קשור. כאן מתחיל עולם העשייה. כאן מתחילות פרשיות הקורבנות. אחרי זה נקרא את פרשת העולה, ואחרי זה נקרא את פרשת הקורבנות והתמיד. אבל לפני שמגיעים לכל הדברים האלה, כדי שלא יגידו לנו שאין בהם ממש, מתחילים בעקדה. כך נע, שלא יאמרו כל הדברים האחרים, יפה מאוד. בטח, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, זה מצוין, אבל זה ברור, תראה, זה סך הכל די טוב להיות חלק מקהילה, וזה קשה בלי זה. יאמרו אין בהם ממש. אז תגיד להם, 100% מהגנים שלנו זה יצחק אבינו ואברהם אבינו. 100% גנים. זה לא חלק. זה 100% של להיות עולה. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. כל כך כיף כשאפשר לקרוא את הפסוקים האלה פעם, בלי לרוץ אותם לפני התפילה. אתם יודעים מה זה, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, אנחנו יוצאים מהעולם קצת עכשיו. זה להגיד לנערים, לא הרעים, לאלה שבאו לבית תפילה, כמעט מין התכבדו מכובדים כזה, תעשו טובה, עכשיו אנחנו, תנו לנו קצת לעלות. איך אמרנו הרבה פעמים? תפילה, it is not pray. זה לא בקשה. תנו לנו להתחבר. תנו לנו להתחבר. תנו לנו להיות מחוברים. אתם יודעים מה העולם המודרני מציע בכל פרסומת? איך לעשות אותך מחובר. כל שנייה תהיה מחובר. נבטיח לך את הדרך שלעולם לא תהיה מחובר למשהו אינסופי כדי שתקנה את הדור הבא. ומה מבקשים פה? תנו לנו רגע להתחבר. אנחנו נחזור, אנחנו מבטיחים לכם. אנחנו הולכים להתחבר אליכם הרבה יותר ויקומו וילכו יחדיו. ואנחנו הולכים עד כה. כה? פעם אחת הופיע כה. כה יהיה זריך. אנחנו הולכים אל הכו יהיה זריך. אתה יודע מה שואל אברהם אבינו? כאילו אין לי קושיות, רק אני מבין שהכו זה אחרת. פילה פלוי. אני מכיר עוד כה תברכו את בני ישראל. אנחנו הולכים עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם.
מה זה
נשוב עליכם? מה זה נשוב עליכם? פלא פלאות, הרי הם לא שבו. הרי אברהם ידע שרק הוא שב לבד. מה אומר ונשובה? וישוב. והוא באמת שב לבד, וישוב אברהם אל נעריו. והזמן קצר כל כך, אבל זה כל עניין התפילה. כשלומדים את זה בעניין העקדה, חושבים על העקדה, עכשיו על התפילה. הם כן שבו שניהם אל שני הנערים. אתה יודע איך אני יודע את זה? אברהם שב מהעקדה למטה אל הנערים, וישוב אברהם אל נעריו. יצחק נעלם. וחז"ל אומרים שהוא הלך שם לא עלי שם ועבר, וזה אנחנו לא יודעים איפה, הוא בשמיים. הפעם הבאה, כמו שעמוץ אומר, אנחנו פוגשים אותו בבאר לחי רועי. מסוף העקדה תספור 67 פסוקים, תגיע לשם. אתה מגיע לבאר לחי רועי. פתאום רואה אותו רבקה, ושואלת את האיש, מי האיש הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ושם הכל ממשיך. מי היה האיש שאותו שאלה רבקה? אליעזר. ומה הוא עשה בבאר לחי רועי? מי היה בבאר לחי רועי? מי היה בבאר לחי רועי? יצחק. אבל מה הוא בא לעשות בבאר לחי רועי? יצחק. ישמעאל והגר היו שם. הוא בא להחזיר את ישמעאל. אז הוא בא לישמעאל ואליעזר. ונשתחווה ונשובה עליכם. אתם יודעים מה היסוד? אנחנו שנינו יוצאים להתפלל. כל אחד יגיע ממקום אחר. אבל בסוף אנחנו הולכים להגיע, להקים בית תפילה לכל העמים. יכול להיות שאני הולך להגיע בסוף הפרשה, יכול להיות שאני הולך דווקא להגיע עוד 67 פסוקים במנחה. יכול להיות שזה הולך עם הגמלים, יכול להיות שזה 2,000 שנה, יכול להיות שעתיים. אנחנו הולכים עד כה. הבנת מה זה כה? אנחנו הולכים עד כה. לא יודעים. אנחנו הולכים עד כה. כה אמר השם. אנחנו הולכים עד כה. אנחנו נשוב עליכם. אומר אברהם שיודע שהוא הולך להקריב את בנו לעולה. אנחנו נשוב עליכם. הוא לא משקר. איך הקודש ברוך הוא כבר ייקח את ההתבוננות שלי? איך הוא ייקח את התפילה שלי? אם הייתי עוסק בשאלה הזאת, זה כבר לא עקדה. לא יודע. יודע שלא יודע. רוצה לדעת עוד יותר שלא יודע. נכנס עם כל המוחין שלי, עם כל השכל, להתעלות למקום כזה שאני יכול להיות מחובר. לא במרכאות המחופלות האלה שאנחנו מכירים. אתם יודעים מה זה לעסוק בפרשת העקדה בתפילה? זה באמת לנסות לרגע אחד להגיד גם לנערים הטובים ביותר, חבר'ה, אנחנו הולכים not to pray, אנחנו הולכים להתחבר נפתולי אלוקים נפתלתי. אנחנו הולכים להכניס את התקע לשקע. אני לא יודע גם במושגים של תקע ושקע להגדיר פיזיקלית מה זה חשמל. אז אני יודע מה זה קור. אני רק יודע שנשתחווה, אתם יודעים מה זה נשתחווה? נתבטא לגמרי, ואני יודע שנשוב עליכם. זה ברור, הקדוש ברוך הוא לא ברא פה קרקס. העולם הזה ירדה בו נשמה בירידה לצורך עלייה. אני לא מומחה למעליות. אבל אני יודע שאני לא מומחה למעליות. אני כן מומחה לדבר אחד שאף אחד לא יכול לעשות. אני מומחה להתחברות. המלאך לא יודע לעשות את זה. אף אחד לא יודע לעשות את זה. את זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח. כאן מתחיל עולם העשייה. לא יודע מה זה, לא מבין כלום. לא יודע מה כתוב במילים הקדושות האלה. אבל אני מבין מה אני צריך לעשות. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו. אתם יודעים מה זה עכשיו יצחק? קורבן, הפוך, והעצים עליו. למה? למה? אפשר? וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו, מזבח מהלך. קורבן מהלך. הכל הולך. אתם יודעים איך מחפר הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, העבודה אחת מהעבודות הקשות שבמקדש, זה נקרא עבודה קשה שבמקדש, הוא לוקח את הכף ואת המחתה, שם מלוך אופניו קטורת סמים דקה בחופניו ושם אותם בכף, והמחתה מלאה גחלים, להטות, עוד לא להטות, בינתיים עם גחלים, מכניס ושם אותם בקודש הקודשים, ועל הגחלים האלה, על המחתה, הוא מעלה את הקטורת, והיא מחפרת, ויוצא. אתם יודעים מה זו המחתה הזאת? זה מזבח נייד. יש מזבח חיצון, יש מזבח פנימי, ויש מזבח יותר פנימי. מזבח שמשתמשים בו רק פעם בשנה. מזבח שעבודה מיוחדת שבשבילה לובש אחרי זה הכהן הגדול בגדי לבן, עבודה שלמה היא רק להיכנס לקודש הקודשים ולהוציא את זה. הוא לובש בגדי לבן, מקדש ידיו ורגליו, תובל, פושט לבן, מקדש ידיו ורגליו, תובל, רק כדי להוציא ולהכניס. אתם יודעים מה זו המחתה הזאת? יש מזבח חיצוני שנמצא בעזרה, בחצר, יש מזבח פנימי שנמצא בהיכל, ויש מזבח פנים פנימי שנמצא פה. כזה נייד קטן. שם עולה הקטורת. אתם יודעים מה קורה עכשיו לאברהם ויצחק? המזבח עולה למעלה. עם אש מאכלת, יצחק, עצי עולה, ואף אחד לא עולה איתם. אתם זוכרים בהר סיני? משה מחיצה לעצמו, פרשת שבוע, אהרון מחיצה לעצמו, יהושע, כהנים, העם, ישמעאל ואליעזר. כל אחד בתפילה הוא מחיצה לעצמו. הוא עם כולם. והוא מחיצה לעצמו. ויקח אברהם את עצי העולה, וכמו שאמרתי מקודם, חנן, הוא מחיצה לעצמו, והוא ישוב אל הנערים. לא יודע מאיפה. לא יודע איך. זה גם לא חשוב לו. אני שלך, אתה תכוון אותי. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. אנחנו תופסים את העניין בכלל, וילכו שניהם יחדיו, העוקד והנעקד, והמזבח הנייד. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנה נבני. דיברנו על הפסוק הזה כל כך הרבה פעמים, זה הפסוק היחיד, אין עוד מילים בין אברהם ליצחק בכל התורה, אין מילים, אין אף מילה נוספת בין אברהם ליצחק. כמה דיבר יצחק עם יעקב, כמה הוא דיבר עם עשיו, כמה דיבר יעקב עם בניו. אין מילים בין יצחק לאברהם חוץ מהמילים האלה בפסוק הזה. שני פסוקים, אין מילים נוספות. פסוק שהמילה הראשונה היא אבי, המילה האחרונה היא בני, ובאמצע אלוקים נראה. והפתיחה היא ויאמר יצחק אל אברהם אביו, כולנו יודעים שאברהם הוא אביו, ויאמר מה? אבי. גם את זה אנחנו מעלים עולה.
הבנה ביניהם.
גמורה. ויאמר הנה נבני. ויאמר הנה האש והעצים. ואיה, איה, איה. אתם יודעים שאיה מקום כבודו, איה זה השיא של תפילה, איה, איה, אייקה. אייקה שואל הקודש ברוך הוא. אייקה שואל עכשיו יצחק את הקודש ברוך הוא דרך אברהם. אייקה. שיר יפה, נכון? של שולי רן, די, כאן, נכון? הוא שואל את הקודש ברוך הוא עכשיו דרך אבא. איה. ואבא עונה לו, אלוקים יראה. וילכו שניהם יחדיו. איך אומר רש"י, וילכו שניהם יחדיו, אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו, היה הולך ברצון, תשמעו את המילים של רש"י, ברצון ושמחה. כי יצחק שלא היה מרגיש בדבר. כלומר, יכול להיות דבר כזה שבן אנוש יכול להגיע למקסימום שמחה בלהיות עם הילד שלי ולמקסימום שמחה בלהיות עם הקדוש ברוך הוא ולשמוע את הדבר ההפוך? אפשר עד שם לעלות מעל השכל? אני לא מבין את זה. אני גם לא אבין את זה. אבל אני רק יודע שכמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מעל בן יחידו, אני מבקש ממך לעשות את זה. ואני מבקש, זה הבקשה הראשונה, זכות אבות, ציטטנו את השולחן ערוך בהתחלה, ואני מבקש שתעזור לי, ריבונו של עולם, שאני אכניע את יצרי, כמו שיצחק אבינו שמע לאברהם. זה שני המרמות של אברהם. זה דבר לא יאמן. אלוקים יראה. אתה לא רואה, אני לא רואה, אלוקים יראה. ומה התשובה תהיה? עוד שני פסוקים, שלושה פסוקים נבין את זה. המקום יהפוך להיות השם יראה, ורק אחרי הרבה זמן הוא יהפוך להיות השם יראה. אלוקים יראה פירושו, אני לא רואה. השם יראה פירושו, אלוקים יראה, זה כבר במידת רחמים, אבל אני עדיין לא רואה. בסוף זה יהיה השם יראה. אתה יודע מה נעשה במקום הזה בהמשך? אל המקום הזה נעלה לראות כל זכורך ולהיראות. במקום הזה נבוא להביא עולת ראייה. במקום הזה נבוא לקיים את מצוות הרגלים והראייה של כל ישראל את הקודש ברוך הוא ושל הקודש ברוך הוא את ישראל. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל העצים והדבר הפלאי ביותר הוא להכניע את יצרו כמו שמסר נפשו יצחק אבינו ויעקוד את יצחק בנו. אמרתי שבהתחלה הדבר שעשה אברהם בלי לבקש רשות, כלומר בלי שהקדוש ברוך הוא אמר זו לקחת נערים, והדבר השני המרכזי כל כך שנעשה בעקידה בלי שהקדוש ברוך הוא אמר זה העקידה. אמרו עולה, אמרו שחיטה, אמרו הכל, אף אחד לא אמר לו לעקוד, אף אחד לא אמר קשירה, מעולם לא. איך אומרים חז"ל? רש"י במקום, לפני שבא אברהם ולקח את המאכלת, אומר לו יצחק, אבא, עוקדני ידיי ורגליי. יודע אני שהנפש חצופה. שמא כשתראה הנפש את הסכין, אני אזוז. אז מה? ונמצאת מקריב באלמום על המזבח. עוקדני ידיי ורגליי. יש עוד בשר ודם עלי אדמות שהגיע למדרגה רוחנית כמו זו של יצחק שנייה לפני, ובמדרגה הזאת הוא אומר אני רוצה להכניע את היצר, תקשור אותי. זוכרים את שני הדברים שבשביליהם קוראים העקדה? טוב בכל יום לומר פרשת העקדה, שוב ציטוט מהשולחן ערוך הרב, כדי לזכור זכות האבות לפני הקודש ברוך הוא. אתם מבינים עכשיו מה זה זכות האבות? לאיזה זיכוך אפשר להגיע? מהי מרכבה? מה זה שאין לי משלי? מה זה שאין אותי? מה זה שהכל בטל אליו? כדי לטבוע, להתפלל, לבקש, כמו שכבש אברהם אבינו, כן יכבשו רחמך. והדבר השני, וגם כדי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו. ויעקוד. עוקדני. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. זוכרים את הצורך בלהגיד פעמיים אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו? אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, משהו בכל זאת? כלום. שריטה אחת, חבורה, משהו. שום דבר. לאן הכל הולך? לאן כל הכוחות האלה, לכאן, לאן כל ההכנה הזאת, לאן כל ההגעה הזאת, לאן הולך הניסיון העשירי? עכשיו זה נגמר, סוגרים את העסק ויורדים למטה, והולכים לשתות קפה? מה עושים עכשיו? לאן אני ממשיך את זה? אל תעש לו מאומה! כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. וגם כדי להכניע יצרו לעבודת השם יתברך. לא מתאים היה לומר פה, אתה ידעתי כי אוהב השם אתה. אברהם אוהבי, אתה ידעתי שהיראה הקודמת לכל, שהביטול המוחלט שלך אל הקדוש ברוך הוא, שההבנה שאי אפשר למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל שלו, שממך הכל ומידך קיבלנו ומידך נתנו לך. ההבנה הזאת עכשיו ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אמרתי לכם פעם איך הספורנו קורא את הפסוק. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. בהמשך הפרשה, אחרי שהוא לוקח את העיל, כתוב, ולא חסכת את בנך את יחידך. ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר את זה. בי נשבעתי נאום השם. אז למה פה כתוב את בנך את יחידך ממני ושם לא? אומר רבי עובדיה ספורנו, שם מדבר הקדוש ברוך הוא, פה מדבר מי? המלאך, תחזיק אותו. אומר המלאך לאברהם, עכשיו אני מבין. שאתה יראה אלוהים הרבה יותר ממני. עכשיו אני מבין איך כולנו צריכים לבוא כדי לקבל מהיראת אלוקים שלכם.
הרב, למה בעקדה כתוב וכך אלוהים אלוקים? אבל בביטול של העקדה הוא שולח את המלאך. אני יכול להגיד, תשמע, מי אתה בכלל?
זה מה שהוא אומר, חכה. וייט, אתה תראה את זה בהמשך. כך הוא יגיד עוד רגע. הוא יגיד את זה, שנייה אחת. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, זה חלק מהניסיון, זה מלאך. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי וכולי. וישא אברהם את עיניו. ויאמר והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. וכאן מגיעה השיאה של העקדה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. ויקרא מלאך השם, עכשיו שים לב למלאך. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר לא אל תשלח או אלא ויאמר בי נשבעתי נאום השם. הפעם הזאת עומד אברהם ואומר לו מי כבודו? אומר לו, אני המלאך. אומר לו, כשאמר לי לקחת את בני, אמר לי בעצמו. אם הוא רוצה משהו, הוא יבוא וידבר איתי. כבודו לא שייך כאן. זה לא המדרגות שלכם. כאן זה לכבוש רחמיו מעל בן יחידו. אז המלאך פשוט אחר כבוד הולך. ואז בא הקדוש ברוך הוא ורוצה להגיד בי נשבעתי. אמר לו אברהם, אתה נשבע ואני נשבע. ולפני שאתה מתחיל אני רוצה להגיד משהו. אברהם, מדרש. אמר לו אמור. אמר לו, כשאמרת לי, קח נא את בנך את יחידך, יכולתי להגיד לך, הרי אמרת לי, כה יהיה זרעך. כשאמרת לי, ועלהו שם לעולה, יכולתי... אמרתי? אתה רוצה להישבע, אני רוצה לשמוע הכל, אבל אני נשבע שאיני זז מכאן, עד שתישבע לי. שכשיהיו בניי חוטאים, אתה תכבוש רחמך. זה כל סיפורה כדה. בשלב הראשון המלאך עוד היה לו איזשהו מקום ככה, בצד. אתם יודעים איך מגיע אברהם פתאום למדרגה הזאת? מה זה סיפור העיל? סיפור העיל בראש השנה, סיפור העיל בימים הנוראים, זה השיא, תיקעו לפניי בשופר של עיל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק. מה זה סיפור העיל? וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. זה מחזה מעניין, איל מסתבך. בדרך כלל איל בורח. הוא רואה את האיל נאחז בסבך בקרניו. הרי הקרן, הזכרנו את זה בימים נוראים, הרי הקרן היא לא קשורה בכלל לעולה שמביאים ממנו את האיל. נכון? הקרן לא קשורה בכלל לעולה. מביאים את כל העיל, אבל הקרן לא, 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 לא קרבה. זה קרן. אנחנו תוקעים בקרן כדי לזכור את עקדת יצחק. זה בכלל את שחיטת העיל. כתוב, היעלהו לעולה, נו?
תחת בנו.
אני מזכיר את רשי, אבל לחשוב עליו לפני תפילה. ויעלהו לעולה תחת בנו, מאחר שכתוב היעלהו לעולה. לא חיסר המקרא כלום. משהו לא מובן ויעלהו לעולה? ברור ויעלהו לעולה, אלא בשביל מה הוא העלה אותו לעולה? מה הוא תחת בנו? רשי, על כל עבודה שעשה ממנו, אברהם, היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתהה זו כאילו עשויה בבני. כאילו בני שחוט. כאילו דמו זרוק. כאילו בני מופשט. כאילו הוא נקטר ונעשה דשן. תחת בנו. אתם יודעים מה השיעור של העיל? אילו הייתה הפרשה מסתיימת בעקדת יצחק, בלי העיל, זו הייתה פרשה אדירה, אבל לי לא הייתה אומרת כלום. בשבילי כל הפרשה מתחילה בעיל. אתם יודעים מה הסיפור של העיל? אברהם בא לתת לנו את ההסבר איך אפשר להדפיס כל דבר במציאות. את הרעיונות הגדולים ביותר, הקדוש ברוך הוא כבר ימצא לך את מה שדרכו אתה תעשה את העבודה.
תפילה אחר כך אומרים כאילו אפרו צבוע לבין בח, זה אפרו, המשך זה כאילו באמת יש אפר, זה אפר של איל שהוא אפר של יצחק.
עוד שנייה נגיע לאפר הזה, עוד שנייה אחת, זה מדהים. כי האפר הזה הוא באמת אמיתי. כי הרצון שלי שזה יהיה בני, הוא הדבר היחיד הממשי בעולם כשאני במדרגה הזאת. מה שקובע ממשות, זה לא השולחן, הידיים, הרגליים. מה שקובע ממשות זה הרצון שלי. זוכרים, הזכרנו בזמן האחרון? הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם העירי ראור תשובה. כי הרצון, שם הרצון של בן אברהם, יצחק ויעקב הוא ממשות. הרצון שאברהם הכיל עכשיו בעיל כשהוא אמר יהי רצון שיהיה זה כאילו בני שחוט, זה בני שחוט. שואלים המפרשים, הרי אם אברהם עשה את כל העבודות בעיל, הוא היה צריך לעשות עוד עבודה. אחרי שהוא אמר יהי רצון שיהיה זה בני שחוט, ואז הוא אמר כאילו הוא נקטר ונעשה דשן, יש עוד עבודה. יש עבודה לפנות את המזבח, תרומת הדשן, לנקות את המזבח. אז איך יכול להיות הפרות צבור על המזבח? הרי המזבח צריך להיות נקי. כך שואלים פה המפרשים המאוחרים. המזבח צריך להיות נקי, מה הוא לא ניקה? מזבח נקי זה כשזה מציאות. אבל כשזה יהי רצון כזה גמור, אז האפר נשאר ממשות. זה לא אפר ממשי כי הוא תפס נפח. זה אפר ממשי כי זה משהו שהוא מממשות אחרת בכלל. אפרו של יצחק צבור על המזבח, זה לא אפרו של העיל. כי אפרו של העיל לא רק מפני שזה כבר יצחק העיל, אלא כי אפרו של העיל לא היה צבור, כי חזקה על אברהם שהוא ניקה את המזבח. זה דין. אז הוא ודאי קיים אותו, הוא ודאי עשה תרומת הדשא. אבל אפרו של העיל, שהוא אפרו של יצחק, הוא צבור. כי העיל זה יצחק. כי יצחק זה אני. כי זה הכל ממשות. זוכרים את המילה ממש בתחילת הפרשה? שלא יאמרו שאר הניסיונות אין בהם ממש. רק זה ממש. לא רק זה ממש, זה נותן לכל ממשות. עכשיו הכל ממש. עכשיו אור כסדים זה ממש. עכשיו לך לך אל ארץ אשר הראך זה ממש. עכשיו האהבה את שרה זה ממש. עכשיו הניסיונות עם יצחק ועם ישמעאל זה ממש. אתם יודעים מה מפריע לדבר להיות ממש? עוד קצת אגו פה ועוד קצת אגו פה. המשהו חולף, המשהו בטל. עכשיו אין בטל. עכשיו הכל ממש. עכשיו כשאני אלך לבקש ריבונו של עולם, תן לנו מזג אוויר טוב. זה לא כי בא לי לעשות מנגל בפנן. זה כי עבודת השם זה ממש. אז יש משמעות לכל דבר, גם למזג אוויר טוב. עכשיו כשאני אגיד רפאנו, אני אדבר על ממש. עכשיו אני אומר את העקדה, כדי שאתה ריבונו של עולם תזכור זכות אבות, כמו שכבש אברהם אבינו, ואני אומר את המילים הכי קשות, כמו שכבש אברהם אבינו את אמונתו, את הצדק. כך תעשה אתה. וכדי שאני אכניע את יצרי, כמו שהכניע יצחק אבינו את נפשו. אלה שתי המגמות. רק אחרי סיפור העיל, קורא אברהם למקום, השם יראה, השם יראה. אתם יודעים למה אחרי סיפור העיל זה השם יראה? כי אחרי סיפור העיל הוא נתן לכל אחד מאיתנו ארגז כלים. לעלות עד כה ולהשתחוות ולשוב עליכם. לפי המדרגה שלי היום. בעזרת השם מחר זה יהיה עוד קצת. בעזרת השם מחר עוד קצת. כמו שאני.
על המשפט, אתה ידעת כי ירא למתן, חתכת את בנך תחידך. למה עכשיו השם יודע שהוא ירא? כל שנה את הקודמות, הוא ידע שהוא ירא את השם.
עכשיו זה ממש.
אבל עכשיו לא אמרנו לשחוט את בנו. אתה יודע שהוא יישאר. המילה שחזרת בנך, זה ברור שהוא יישאר בחיים. הוא לא אמר לשחוט אותו, אבל אברהם מבין לשחוט.
לא, 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 לא,
חנן,
לא, לא. לא, 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 אברהם מבין לשחוט כפשוטו.
אבל
שאתה אמרו לעקוד. אבל אברהם הבין לשחוט.
כן, עובדה שבשחיטה עצר אותו.
עכשיו זה, כל זה אתה יכול להגיד אחרי, חנן, לא לפני. כל זה אנחנו יודעים אחרי. אם היה אברהם מבין מה פתאום, אם היה אברהם מבין שזה לא לשחוט, זה לא ניסיון. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעקוד, מעולם הוא לא הוציא את המילה לעקוד, הוא אמר לו, העלה הוא שם לעולם. עכשיו אומרים חזק, כשאברהם אמר, אני רוצה אבל לגמור, אז אמר לו, לא אמרתי לך לשחוט, אמרתי להעלות. אבל זה אחרי. זה רק אחרי. ויקרא מחילה? זה? ויקרא מלאך השם אל אברהם שינית מן השמיים, ובזה אנחנו מסיימים כי מאוחר, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך. ועכשיו לספורנו זה כבר לא ממני, כי זה דבר השם ולא דבר המלאך. יברך ורכך וארבה הרבה את זרעך כחוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. יש הקדמה יותר טובה לתפילה. את זה אנחנו הולכים לבקש. והתברכו בזרעך, וירא זרעך את שער אויביו. כאן בעקדה, איזה אויביו? כולם הרי שלום, מחכים למטה בית תפילה לכל העמים, הרי הכל הגיע ל... ואברהם בריאליה הכי גדולה שומע עכשיו את הברכה ובכל העבודות שעוד צריך לעשות. יירא זרעך את שער אויביו. לכן אמרתי, ונשובה זה לא בידיעה של כאן. ונשובה אני לא יודע איך, ברור לו שהם לא ישוב. ברור לו לגמרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו להעלות אותו לעולה. ברור לו. כשהוא אומר ונשובה, הוא אומר בעולם הבא, בעולמות אחרים, בכל מיני עליות. אני לא יודע איך, זה גם לא חשוב, זה בכלל לא ענייני.
הוא הולך עד כה.
ודאי, הוא הולך עד כה. מה זה? עוד יותר גדול. הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע, הוא אומר, אני גם לא רוצה, אני לא עוסק בזה בכלל.
הרבי מדבר על
כ"ב
שבט.
שמה?
היום פטירה של
הרבנים
שלך,
ירושקה. שמה?
ככה הוא מדבר גם על העלייה שלה.
תסביר, אני לא יודע מה אתה מתכוון.
יש פה שיחה שהוא מסביר על היום פטירה שלה. הוא מסביר שכל העניין של העלייה שלה זה בשביל כל העלייה בכלל שלנו, ומפגש טוב, שיחה ארוכה, אבל על המפגש שנוצר דווקא בגלל הפטירה שלה. אולי כאילו... יכול להיות שאברהם דווקא לקח באמת, כאילו, נתן פה לימוד אחר למפגש שיהיה דווקא עם יצחק ישחט, כאילו. יכול להיות שבאמת היינו מרוויחים משהו יותר גדול מהעקדה עצמה.
מעניין מאוד. צריך להיכנס לזה. מעניין. מעניין מאוד. טוב, זה צריך ללמוד בפני עצמו, זה מעניין מאוד. והסיום! והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נהריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אתם שומעים את מה שקורה אחרי התפילה? מה קורה בסוף התפילה, אחרי התפילה? ויקומו וילכו יחדיו. איך אמרנו כמה פעמים? זה פלא פלאות. המילה יחדיו הופיעה עד היום במקרא, בפרק הזה, בלבד. פעמיים. וילכו שניהם יחדיו. וילכו שניהם יחדיו. בתוך התפילה, הוילכו שניהם יחדיו הוא העלייה הגדולה ביותר, ההתנתקות הגדולה ביותר, ההתבודדות הגדולה ביותר. אתם יודעים מה קורה אחרי התפילה אצל המתפלל? אחרי העושה שלום ממרומיו? אתם יודעים מה קורה למתפלל אחרי התפילה? הוא חוזר אל הנערים שממתינים עם החמור. שם יד על הכתף הזאת ויד על הכתף הזאת, והולך באותו יחדיו שהוא הגיע להיות עם יצחק. הוא עולה למעלה, למקום שבכלל אי אפשר לתפוס אותו, אבל במקום כזה עליון, שם יש מקום לכל, גם לנערים עם החמור. זה שאני לא יכול להגיע לנערים עם החמור, זה מפני שאני לא נמצא במקום שכולל את הכל. זה לא מפני שאני כל כך גבוה. זה בדיוק הפוך. במקום שכולל הכל, אני מגיע בתפילה לעד כה, ואז חוזר אל הנערים, ומשני הצדדים תופס אותם ככה חזק, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. וישב אברהם בבאר שבע. אז זה סיפור.
מה זה שמעת בקולי? המשפט הזה.
שמעת?
אתה שמע בגיל שלוש, מכתחילה?
לא, בגיל שלוש זה עוד דרשה שמביאים פה, אבל שמעת בקולי פירושו, קיימת את תורתי ואת מצוותיי. שמעת בקולי, תראה את, את אונקלוס. אונקלוס אומר, דקבלת לממרי. שמעת, אתם זוכרים שדיברנו על קבלה ועל שמיעה, שמע זה קבל?
אבל עקב בגימטריה...
זה נכון, זה נכון. זה עוד תוספת. כן, כן, כן. כי אתה הגעת לזה לבד וכו', יגיד שלא, כן. זו פרשה חשובה מאוד. זאת ההקדמה, ואחר כך הריבונו של עולם, ולכן גם הריבונו של עולם, בכל נוסחאות עדות המזרח, וגם בנוסח תהילת השם, בנוסח האשכנז הוא ריבונו של עולם קצר מאוד אחרי העקדה, בכל הנוסחאות האחרים הוא מסתיים, זה פלאי פלאות. במה? אחרי שמזכירים את 13 מידות של מי אל כמוך, במה הוא מסתיים? כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הנערים. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. וכשאנחנו מדברים על כל העמים, אנחנו מדברים על כל העמים, ואנחנו מדברים על כל העמים שפה. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה סיפור העקדה. מתוך העקדה מתחילה התפילה עצמה, ולהמשך, בעזרת השם בפעם הבאה.